ברשותכם, פרשת לך לך, אומר הפסוק, ועשך לגוי גדול, וברכך וגדלה שמך, והיה ברכה. פירש רש"י, ועשך לגוי גדול, זה שומרים אלוהי אברהם, ואברכך, זה שומרים אלוהי יצחק. ואגדלה שמך, זה שומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר, והיה ברכה, בך חותמים. כלומר, אברהם, אבינו, עושה שינוי גדול מהותי בחייו. הוא עובר מאברהם המגייר, אנשים פרטיים, למרות הגדולה שבדבר, שמקרב אנשים לקודש הבריחו, עכשיו הוא עובר לפלטפורמה חדשה, מדרגה עליונה. מאוסף של פרטים הוא הולך להתחיל לגלות את הרובד הכללי של עם ישראל. וזה בעצם הלך לך האמיתי. לך לך מהמצב של הפרטים, של הכלל. תעלה במדרגה העליונה של גילוי עם ישראל. בכך חותמים מגן אברהם. והנה משמעות הדברים, שדרך הקודש של האבות הקדושים מתחלקים לגימל בחינות. כשאומרים אלוהי אברהם, הכוונה על הבחינה ואופן העבודה שדרך בה אברהם אבינו עליו השלום. כלומר מידת החסד. וכן ביצחק, מידת הגבורה, ויעקב, מידת התפארת. אנחנו מתחילים כל תפילה באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. החוט המשולש של חסד, גבורה ותפארת, ג' קווים, עולם של תיקון. בלי אותם ג' קווים אי אפשר לבנות מסגרת, אי אפשר לבנות מנגנון שיהיה כלי לקיבול הברכה. המנגנון של ג' קווים, ראינו אותו גם בתיבת נוח, שהיו לה שלוש קומות מכוונות לג' קווים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. כל מנגנון שהוא מנגנון שבונה איכות, שבונה מסגרת, שמגנה, חייבת להיות בעלת ג' קווים. חסד, גבורה ותפארת. זה עולם האיזון, זה המנגנון שבלבד יכול לקדם אותנו בחיים. אם זה בעניין של כלל ישראל, אם זה בעניין של פרטים. אסור להתקדם עם קו אחד בלבד, צריך תמיד להתקדם עם קו אחד שבנוי מג' קווים בתוכו. הוא כבר ביאר האריזה בכוונות 18, שעניינם חסד, גבורה, תפארת, שעל דרך העבודה הם אהבה, זה מה שמקביל לעבודתו של אברהם אבינו, אהבה, יראה, זה יצחק, ודבקות, יעקב אבינו. כלומר, כאן יש תרגום מעולם הקבלה לעולם החסידות, לסדר העבודה. אי אפשר להגיע לדבקות של יעקב אבינו בלי לעבור דרך האהבה והיראה. והנה, שלוש מדרגות אלו הם בחינת עשה טוב, שבזה נתחלקו האבות בעבודתם, וכמו שמצינו גם בעניין תפילה, שכל אחד תיקן תפילה בעת אחרת. שחרית מנחה ערבית. שחרית מנחה ערבית, ראשי תיבות שמע, עול מלכות שמיים, אי אפשר להשיגה, אלא על ידי ידיעת המדרגה המכוונת היטב היטב לפי מידתו של אותו אדם. לא סתם אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, אלא התפילה של שחרית, הזמן של שחרית, מתאים למהותו של אברהם אבינו מידת החסד. כלומר, כשהשמש זורחת, יש כוח למידת החסד בעולם. כשהשמש מתחילה לשקוע, יש מידת הדין בעולם. וכשהשמש שוקעת, יש מידת התפארת בעולם, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ג' קווים אלו מתאימים לג' זמנים. כלומר, מה שאמרנו בעולם של נפש, במדרגה של נפש, גם קיים בעניין של זמן, כלומר של שנה, וכמובן גם קיים בעולם, במציאות של עולם של ג' קווים. בית המקדש, שלושה חלקים. הוא מתחלק לפי דרך עבודתם. כל דבר יש לו בעצם את ההגדרה שלו, את המידתיות שלו, את הגבולות שלו ואת הסדר האמיתי שלו. וזה מתחלק לפי סדר ודרך העבודה. מה קורה בתפילת שחרית? כי בשחרית שעת זריחת השמש מורה על המשכת אהבה וחסד בעולם. ולכן תיקן אברהם תפילת שחרית. כלומר, הוא הרגיש במהותו שזה מה שמתאים, והוא מרכבה למדרגה הזאת בעולם. השמש שזורחת, יש לה כוח של רפואה, כוח של נתינה, כוח של בירור, כוח של זהות. הדברים נהיים יותר ויותר מדויקים, ובעצם יש כאן חסד גדול, להגיד בבוקר חסדך. לא כמו בלילה שצריך הרבה אמונה. ובשעת הצהריים זה מלחמה גדולה. אם תקום עליי מלחמה, כן, בזאת אני בוטח. מלחמה זה מחנה, מחנה זה אותיות מנחה. לכן תיקן אברהם את תפילת שחרית דווקא, כי זה מתאים לתכונתו. רמח 248, כן, בדיוק הגמטריה של אברהם, שזה בעצם יוזמה, התקדמות, נתינה, השפעה. בשעת מנחה, שהוא התגברות הדינים כידוע, נתקן תפילת מנחה על ידי יצחק. למה? לעורר מידת היראה שזה ממתיק את הדינים של הזמן הזה, שהשמש מתחילה לשקוע. צריך פעולת נגד שתמתק את השקיעה הזאת. כי אם אמרנו שהחסד הוא בזריחה, אז מה קורה כשהשמש מתחילה לשקוע? צריך כוח למתק את השקיעה הזאת. הכוח הזה הוא בעצם כוחו של יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, שזה כל העניין של המלכות, חקל תפוחים, השדה, וזה ממתיק את הדינים שם. ויעקב תיקן תפילת ערבית, שאז הוא זמן דבקות. שלא עברי לילה אלא לגרסה. הלילה הוא בעצם זמן של דבקות, של דיבור אלוהי אל האדם, כלומר לימוד התורה. לימוד התורה זה ירידתו של הקדוש ברוך הוא שאין אין סוף אל האדם. והאדם מקבל על ידי האיכויות שלו את הדיבור האלוהי. זה נעשה בלילה.
בלילה,
כן,
אומרים מתעוררים הדינים מחצות ולמעלה
מנחה,
אבל תפילת ערבית היא בתחילת הלילה. זאת אומרת, באופן,
אתה מדבר על ליל, לא על לילה, נכון? לפני חצות זה נקרא ליל, אחרי חצות זה נקרא לילה.
לא, אבל ערבית,
תפילת ערבית,
זה בלב,
כן, זה בחלק, אבל מותר, כן, עד עד אשר, כן? מצוותה עד חצות, אבל אפשר עד עלות השחר. זאת אומרת שיש כאן עניין של המשכיות, אני מבין את השאלה שלך, אתה שואל איך יכול להיות שבזמן שיש עדיין שקיעת החמה, הרי אין אור, אז מאיפה בא עניין הדבקות? אלא בגלל שהייתה תפילת שחרית. אם זה היה רק מנחה, אתה צודק, אבל כאן אנחנו כבר במדרגה השלישית. אם זה היה רק מדרגה אחת, אז אין תיקון כאן. ברגע שהיה כבר שחרית, אחרי זה בא מול שחרית מנחה, כמו חסד וגבורה, אז אפשר להגיע למדרגה הזאת, למרות שהיא חשוכה ואין שמש, למדרגת הדבקות. רמז לדבר, כן, עניין של ייחוד. דווקא בלילה, שזה הזמן של הייחוד, של הדבקות, בין הקרובים, בין האוהבים, וגם בין קודשא בריך הוא לכנסת ישראל. זה מה שאומר פה הרב, שכל הלילה ניתן כדי ללמוד. הלימוד תורה שבלילה הוא בעצם רמז לאותו זיווג, לאותו חיבור בין קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. ולכן מי שנאור בלילה ולומד תורה, אין לך מדרגה יותר גבוהה מהדבר הזה, בגלל שזה בעצם הזמן שבו כולם הולכים לישון, ואתה מתעסק בעצם בדבקות בין קודשא בריך הוא לכנסת ישראל. הלימוד הזה הוא מיוחד, כמו שהתחלתי לומר בסייעתא דשמיא, שהוא הדיבור האלוהי אל האדם. זה לימוד תורה. לא כמו תפילה. תפילה זה ממטה למעלה, שאנחנו מבקשים, אנחנו ניגשים לומר לקודשא בריך הוא, כן? זה קצת כמעט חוצפה להתפלל. חסר משהו בעולם, תשלים אותו. אני מרגיש שחסר משהו. למרות שבראת העולם נפלא שלם, אבל חסר, פלוני חולה, זה חסר לו קצת פרנסה. בבקשה תשלים את זה. כן? זאת קצת בדיחה. לבקש מהקדוש ברוך הוא. איך כן בכל זאת אנחנו מבקשים? אנחנו מתפללים? אלא בזכות הלימוד של התורה. אומר רבי נחמן בתורה הראשונה, כל התפילות מתקבלות בזכות לימוד התורה. זאת אומרת, בזכות זה שקודשא בריך הוא יורד אלינו בתורה, שזה הדיבור האלוהי אל האדם, בזכות זה גם האדם אחר כך מסוגל מתוך הכוח של התפילה להתפלל. מכוח הלימוד להתפלל. אם לא, לא הייתה אפשרות להתפלל בכלל. כלומר, כל עוד והשם לא יורד אלינו, יש כמעט איסור להתפלל. בשולחן ארוך, התפילה היא לא כל כך פשוטה. כתוב מי מתפלל, מי שהגיע למדרגת כמעט נבואה, להתפשטות כל החומר. כלומר, במילים אחרות, רק לנביא מותר להתפלל. למה? כי הנביא הוא מקבל את הדיבור האלוהי אליו. מתוך הדיבור האלוהי אליו הוא יכול להתפלל. אז אנחנו שואבים את האפשרות שלנו להתפלל מתוך האור האלוהי שיורד דרך לימוד התורה. ככל שלימוד התורה שלנו חזק יותר, התפילה שלנו מתאפשרת. בלי לימוד תורה קשה התפילה. לכן זמן הדבקות הוא דווקא בלילה. אמנם, נראה שיש בזה עוד ג' בחינות, לא רק בעשה טוב, אלא בסור מרע, שמצינו שמתחלק בעבודת הקודש של האבות, שיש לומר שנכללו גם הם במאמר אלוהי אברהם, ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. באשר לכן יקדים לו השם יתברך, לך לך מארצך, מדרגה ראשונה, וממולדתך, מדרגה שנייה, ומבית אביך, מדרגה שלישית. כלומר, אברהם אבינו צריך לעזוב שלוש מדרגות. סור מרע, שהם ג' בחינות הרע, שעליו להתרחק מהם. מה זה מארצך? בחינת מקום, קראנו לזה עולם. מה זה מולדתך? מתי הוא נולד? המולד זה זמן, זה עניין של שנה. מבית אביך נפש. זאת אומרת שאברהם צריך לעזוב שלוש מדרגות, עולם, שנה, נפש, של קליפה, כדי להיכנס אל הארץ אשר הראך, מדרגה של עולם, שנה ונפש מבחינת הקדושה. אז רואים שגם כאן יש סור מרע, שעל ידי זה יזכה לגימל בחינות של סור מרע בעבודת השם. ואשר גם כנגד זה שלוש תפילות, שחרית, מנחה וערבית. שלוש מדרגות שמנקות אותנו משלוש בחינות של רע ומקרבות אותנו אל שלוש בחינות של טוב. והנה המפרשים העירו למה נאמר קודם מארצך ואחרי זה ממולדתך ואחרי זה מבית אביך, והרי סדר היציאה הוא להפך, קודם יוצא מבית אביו ואחרי זה ממולדתו ואחר זה מארצו. אז איך זה יכול להיות שהתורה דיברה לכאורה בסדר הפוך? אכן יש לרמוז שלומר שרמז לו הקדוש ברוך הוא כאן ששלושה אבות נזיקים יש, שחומריות האדם נמשך אליהם, שצריך להתרחק מהם כדי להיות סור מרע. הראשון הוא מארצך. כלומר, צריך להתרחק מהבחינה הזאת של נזק הנקרא ברמז בשם ארצך, ארץ, שמרומז בו תאוות אכילה, שעיקר מאכל האדם הוא מדברים הגדלים בארץ, או חיותה מן הארץ, זה נקרא הארציות. ולכן המאכל יש בו חומריות מרובה מיסוד האפר, וכשאוכל בתאווה, משתלטת חומריות האדמה עליו. ולכן, האדם שלא יודע שבזמן האכילה זה הזמן של המלחמה הגדולה ביותר, אז בעצם הוא יושב לאכול בשולחן, והשולחן הופך להיות בשבילו סכנה. כי יש מלחמה גדולה על השולחן. אחד מהרמזים של מים אחרונים, יש מאבק גדול בזמן האכילה. לא לשכוח שהחטא הקדמון התחיל באכילה, בהזמנה של הנחש לאכול. הכל מתחיל באכילה, הכל גם מסתיים באכילה. לכן האדם צריך לכוון מינימום כוונות פשוטות שמביא הבן איש חי לפחות בזמן האכילה. לכן כתוב דווקא לארץ בטננו. הבטן קשורה לאדמה, כל מה שאנחנו אוכלים צומח. גם החי בא מהאדמה. ולכן הציווי ללכת מארצך, הכוונה התקדשות באכילה כדי לנער עביות החומר מאכילתו. בירור שמתחיל כבר באכילה לפני שהדברים חודרים אל המציאות שלנו בתוך גופנו. מדרגה א', וממולדתך הוא ההתקדשות בענייני זיווג, מולד, תולדות, שמרומז לידה ובנים. מבית אביך, מדרגה שלישית, הוא התקדשות בבחינת ממון, כמו שכתוב, הון ועושר נחלת אבות. שלוש מדרגות אלה שבתומעה, שבקליפה, צריך אברהם אבינו לעזור. וזה מה שסיים לו, אל הארץ אשר הראקה. מה שיש לתמוע בפשוטו, למה לא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר הראקה? מיד. למה הוא צריך להגיד לו, לך לך מי? שלוש בחינות, אל הבחינה הזאת. למה לא אומרים לו מיד, לך לך אל הארץ אשר הראקה? ממילא הוא צריך לעזוב כמה בחינות כדי להגיע. אלא שנתכוון לומר לו שיש בזה שתי מדרגות זה אחר זה. תחילה להתרחק מג' ענייני תאוות אלו. אתה לא יכול להגיע לבחינה הנקראת כאן אל הארץ אשר הראקה. דרך אגב, מה זאת אומרת אל הארץ אשר הראקה? את מי אני הולך להראות? את הארץ או אותך? שתי אפשרויות. או אל הארץ אשר אני הולך להראות לך, אותה, או אל הארץ אשר שמה אני אראה אותך לעולם. אראך. אתם מבינים? זה אותו דבר. שתיהן מכונים. זאת אומרת, מצד אחד אני הולך להראות לך ארץ מיוחדת, אבל אני לא מגלה לך את זה מיד. לאט לאט אתה תבין, עד שיתבררו הדברים איפה המקום הזה. מצד שני, כשתגיע למקום הזה, וזה הולך אולי ביחד, יותר תתקרב למקום הזה, יותר תתגלה. אראך, אני אראה אותך לאומות העולם. משם יפוצו מעיינותיך החוצה. משם תהיה גוי גדול ותאיר לכל העולם כולו. כי מציון תצא תורה. זאת אומרת ששתי הבחינות נכונות. אז תחילה צריך להתרחק מג' ענייני תאוות אלו, ועוד להכניס התעוררות זו בקדושה. כלומר, אנחנו לא שוברים את היצר הרע, אלא הופכים אותו למדרגות של הקדושה. משתמשים בכוחו. איך היה אומר הרבי מקוצק? אם אתה שובר את היצר הרע, יש לך שניים. כן, שברת אותו לשניים, עכשיו לך תסתדר עם שניהם. אז לא שוברים את היצר הרע, משתמשים בכוח שלו לכיוון הטוב. הייתה לך אש בוערת לכיוון שלילי, תשתמש באותה אש לכיוון חיובי. וזה מה שאמר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. קודם הוא עניין סור מרע, להתרחק מדברים אלו, ואחר זה אל הארץ אשר הראקה, להכניס התשוקה בענייני תורה ומצוות. כאן הרמז, אני רק חוזר עליו, כדי שיהיה מובן, זה בעצם תיקון המידות. אתה לוקח, אתה עוזב את כל המדרגות שהשתמשת עם התכונות האלה לצד רע, אבל אתה מביא את כולם איתך אל הארץ אשר הראקה, אל התכונה של קודש. זאת אומרת, להשתמש באותם כוחות שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ולא לשבור אותם, לא לחנוק אותם, כי כשחונקים את האדם, אז הוא מתפרץ החוצה. יש בית כנסת בירושלים, שנקרא בית כנסת המתמידים, המסמידים קוראים להם, כן? ושמה,
המסמידים
כן,
או המתמידים?
המסמידים, כן, ככה הם אומרים, בספרדית. והיינו פעם שם בתפילה, והיה בלגן, חבל על הזמן. הילדים שם רצים וזורקים ניירות וצועקים תפילה, באמצע תפילה. ואני רואה אחד ככה רציני כזה, כנראה זה רב, ישיבה. אחרי התפילה, כולם יצאו, חבל איזה תפילה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הולך אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא עושה סדר פה? זה תפילה זה? מה זה כל הבלגן הזה? אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, אתם החרדים לא מבינים מה זה ילדים. בגלל זה כולם בורחים לכם. אני רוצה...
זה היה חרדים.
כן, אבל זה לא אותו סוג. יש גם שם הרבה סוגים. אז אומר לו, אתם חונקים את הילדים שלכם. אסור להם זה, אסור להם זה, אסור להם זה, אסור להם זה. הם הולכים. אנחנו רוצים שיבואו את כל מה שהם עושים. לצחוק? בוא תצחק בבית כנסת. לצעוק? בוא תצעק בבית כנסת. אתה רוצה לזרוק ניירות? בוא תזרוק בבית הכנסת.
זה חסידי.
חסידי. למה? כדי שישאר לילד הרושם שבבית כנסת כיף להיות. נקודה. אתה חושב שבגיל הזה הם חושבים על התפילה? הם חושבים על חוויה. כשיגדלו, יגידו, כשהיינו קטנים, היה כיף להיות בבית כנסת, אני חוזר. זה הסגנון שלנו. זה בדיוק מה שקורה כאן. לפי תורת החסידות לא חונקים, אלא משתמשים באותו כוח, רק במקום של קדושה. תעשי מה שאתה רוצה, בוא לבית כנסת, תעשה את זה שם. לא פשוט. ולפי זה, מובן הסדר שאמר לו, כי האדם, מתחילת לידתו, הגוף נמשך אחר אכילה. הדבר שאנחנו הכי קרובים אליו, כל דבר, שמים לך משהו על השולחן, כל הזמן היד הולכת וחוזרת, בלי שתחשוב. ואחר זה, כשנעשה איש, נמשך הגוף אחר תאוות נשים. גם זה טבעו של האדם. ואחר זה, בגדלותו, נמשך אחר תאוות ממון. ולכן נאמר לו לפי הסדר שמתעורר אצל האדם. קודם כל, לך לך מארצך. לפי הגיל, אחרי זה ממולדתך, לפי הגיל, ואחרי זה מבית אביך, לפי הגיל. התורה דווקא כן מכבדת את הסדר הטבעי של האדם. ושלוש בחינות אלו, של סור מרע, מתחלק לפי מה שמצינו עבודת הקודש אצל האבות. באברהם אבינו עליו השלום נאמר, ויתה אשל בבאר שבע. מה זאת אומרת? שמידתו הכנסת אורחים, כן? אשר, ראשי תיבות, אכילה, שינה, לינה.
שתייה.
או מה? שתייה, כן. גם שינה, כן. שמידתו הכנסת אורחים, לתת להם מאכל, משתה, ללמדם, לברך לבורא עולם, שזה מורה על התקדשות עניין האכילה. וכן אמרו חז"ל, האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו עליו השלום, שמאכלו כמו עין דלת אנשים. וביערו הכוונה נגד עין בית זקנים, נדב ואביהו, שנאמר בהם ויוכלו וישתו ויחזו את האלוהים. כלומר, אברהם אבינו יש לו את הכוח הזה להשפיע, משביר, נותן, וזה עובר דרך התיקון הראשון, כי הוא צריך לתקן את חטא הדם הראשון. אז הוא מתחיל באכילה. הפגם מתחיל באכילה, אברהם מתחיל את התיקון שלו באכילה. ואצל יצחק מצינו התקדשות בעניין של ממון, שנאמר אצלו, וימצא 100 שערים, ויברכהו השם, והיו אומרים, זבל של הפרדות שלו, של יצחק, ולא כספו, וזהבו של אבי מלך. מרוב שהיה שפע, שהיה ממון בקדושה.
זה לא מחלק את הסדר.
מה?
אמרנו אכילה,
כן?
זיווג וממון.
נכון.
אתה השני.
נכון, נכון, נכון. תכף נראה למה. ואצל יעקב, בבית לבן, מצינו התקדשות בעניין זיווגו. זאת אומרת שיש כאן שלוש בחינות שאנחנו חוזרים עליהן, אם כי, כמו שהערת, לא לפי הסדר כאן, וצריך להבין גם למה. כי בעצם כל העניין של הממון, עניין של דמים, הוא מתקשר גם כן לעניין של ייחוד. תכף נראה את העניין, כי בעצם כל העניין של הממון הולך ביחד עם אותה אש של התאווה של הנשים. ולכן, אברהם תיקן תפילת שחרית, תחילת היום, להתקדש בעניין אכילה. זה באמת תחילת היום? מתי מתחיל היום? בלילה. אז איך זה עובד? הרי אנחנו כבר היום ביום שישי. עכשיו כבר. אז התפילה הראשונה היא בעצם תפילת ערבית. אז במה אנחנו מתחילים? ביעקב אבינו. במידת התפארת. למה? יש כלל. למרות שאתה הולך ב... בניין, אתה צריך לדעת בהתחלה לאן אתה רוצה להגיע. זה הסוד. כל תחילתו של בניין ביהדות אומרים לך, כבר מלכתחילה, אני רוצה שתגיע למדרגה הזאת. לאן אנחנו רוצים להגיע? למידת התפארת. אז מתחילים את היום במידת התפארת, למרות שהיא לא עולה בשם, היא כאילו שייכת למדרגה אחרת. אז ערבית שייך ליום של עבר כבר, אבל הוא קצת מתחיל כבר את היום של מחר. למרות שמחר נגיע לעוד תפילת ערבית. של תפארת. כלומר, מתחילים בתפארת ומסיימים בתפארת, ובאמצע יש חסד גבורה. אז היום מתחיל להתקדש בעניין אכילה. זה אברהם אבינו. ויצחק, מנחה, שהוא זמן העסק. הממון. ויעקב תיקן ערבית, שהוא זמן הזיווג. והם שלוש בחינות, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, שכל אחד ישריש בכלל ישראל כוח להתגבר על שלוש תאוות אלו שנמשך החומר אחריהם. אז יש לנו עבודה רצינית, זה לא מדובר כאן על שלוש, כן, מדרגות, שלושה אבות שאנחנו מזכירים שחיו יום אחד ואנחנו הצאצאים שלהם. לא, הם השאירו בנו תכונות של בניין, תכונות של הדת, מאיפה אני צריך לצאת ולאן אני צריך להגיע. אני חוזר על מה שאני אומר הרבה זמן, שאומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שרוב האנשים נכנסים לבית כנסת ריקים ויוצאים ריקים. דבר קשה הוא אומר. למה? כי הם קוראים את התורה כמו היסטוריה. כמו דבר שהיה ולא שייך למציאות שלנו בכלל. מספרים סיפור שיום אחד היה. אתה לא מבין שהסיפור הזה זה אתה? אתה לא מבין שהמציאות הזאת זה אתה? וזה הכוח של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר לנו בפירוש שהציווי הזה, לך לך, הוא לא סתם נאמר לאברהם אבינו פעם אחת. תפתחו בזוהר הקדוש, בפרשת לך לך, כתוב שלך לך נאמר לכל איש ישראל כל הזמן. רק שאברהם אבינו השיג, עלה למדרגה ושמע וקיבל. ואני שואל את עצמי, האם שמעת אתה את הלך לך שלך? האם שמעתם את הלך לך שלכם? או שאתם חושבים שיום אחד זה נאמר לאברהם אבינו? מה זה שייך אליי? ככה צריך ללמוד את התורה. מתוכי. לא מבחוץ אינפורמציה, אלא מן הפנים. חיי עולם נטע בתוכנו. נותן התורה בהווה. אני צריך לחיות את זה. אני צריך להוציא מהפרשה את כל מה שאני באותה פרשה עם כל מה שהולך בפנים. בתיבת נוח הייתי צריך לבנות לעצמי תיבה. בלך לך אני צריך ללכת. במדרגות הרוחניות האלה, להתקדם. להיות בתנועה, להתקרב. בזה נבין גם בעניין בית המקדש. שאברהם כראו הר, יצחק שדה, יעקב בית. כל אחד לפי מידתו קרא אותו. והנה במקדש מצינו ג' חלוקות. העזרה, מקום התקדשות, תאוות האכילה. שם כל העניין של הקורבנות, אכילת קורבנות בקדושה, שזה מעורר בעולם קדושת אכילה לשם שמיים. אלא מלמדים אותנו איך לאכול. למה? איך לומדים איך לאכול? חוזרים למקור האכילה. איפה זה מקור האכילה? מאיפה הפרנסה של כל האוכל בעולם? בבית המקדש. אז אתה הולך לנקודה ההתחלתית של כל הפרנסה. משם זה קשור לבורא עולם, זה שער השמיים, משם מתחיל האוכל בעולם. אתה רוצה ללמוד? לך תעשה השתלמות בבית המקדש. שם לומדים איך אוכלים. ההיכל, שבו הכלים זהב, מנורת הזהב, שולחן הזהב, מזבח הזהב, מה זה? עניין של ממון. אותו דבר, אתה רוצה לדעת איך להרוויח כסף? תלך למקור של הכסף. משם יוצא את הברכה. אתה הולך לשם ולומד בדיוק מה זה עניין של ממון בחיים. וקודש קודשים, שבו קרובים מעורים, שזה בעצם עניין של הזיווג, אותו דבר, אתה רוצה איך להתייחס, לדעת איך מתייחסים לעניינים האלה, לך, כנס, תלמד מה קורה בקודש הקודשים. כלומר, תמיד היהדות אומרת לנו, כדי לבדוק את הדברים צריך ללכת למקור. לא רואים בענפים בלי לדעת איפה השורש. ולכן אברהם כראו הר, למה? שעניינו מורה על העזרה, שהוא מחוץ לבית המקדש. מה זה הר? דבר רחוק. רק על הר הבית עצמו, וקדושתו נובעת מקדושת הר הבית. שהרי מקריבים, אף על פי שאין בית. וזה כראו הר, שהוא המשיך קדושת אכילה בעולם. בזכותו של אברהם אבינו יש לנו תיקון על האוכל. יצחק כראו שדה, יותר קרוב מהר, יותר קרוב למציאות שלי, שהוא עיקר הממון. שדה זה הפרנסה, משם אני מרוויח כסף, פירות, ירקות, חקלאות. עיקר הממון של האדם בתבועה, בפירות, הוא האחל שהמשיך קדושה על הממון, כאמור למעלה. ויעקב קרא לו בית, הוא האחל ששם הקרובים, שהמשיך קדושה בעולם של עניין הזיווג, כן, בית נאמן בישראל, כן, לבנות בית בישראל, שמרומז בעניין בית שכולל כל ג' בחינות. קרוב אצלך בעזרת השם. הנה איתה בחזל, שיטה אלפי שנים הוועלמה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה ושני אלפים ימות המשיח. חלוקה גם כן לשלושה קווים. גם הזמן מחולק הוא עצמו לג' מדרגות. תורה, כן, באמצע, תוהו ובוהו לפני, ביאת המשיח, כן, ימות משיח. ויש לבאר סדר ג' זמנים ותקופות אלו, על דרך סדר העולם שחז"ל אמרו שיש בכל אדם ג' תקופות בחייו. קודם ימי עלייה, ואחר כך ימי עמידה, ואחר כך ימי ירידה. והנה ימי הבחרות, עד גיל 20 שנה נקראים ימי עלייה, שאדם מתעלה ומתגדל בגופו ובכוחותיו, בשכלו, עד שנעשה בין 20 שיכול למכור, כן, בנכסי אביו. ואחר זה, ימי עמידה, בבניין בית שרודף אחר הפרנסה, ומעמיד תולדות. הנה הנקודה שזה מתחבר, גם מגיל 20 כבר עניין של תולדות ובית. ואחר זה ימי זקנה, ימי ירידה. ולכאורה, גם 6,000 שנה של העולם, שהם שלוש תקופות, אותו זמן הזה מתחלק לג' זמנים. אלא שיש לבאר 2,000 תוהו. מה זה 2,000 תוהו ובוהו? איך זה מתחבר לעניין שלנו פה? איך שייר לומר שהם מקבילים לימי העלייה? האם בזמן העלייה מגיל 0 עד גיל 20 זה תוהו ובוהו? וכן 2,000 תורה? למה דומים לימי עמידה? וימות המשיח? זה יהיה ירידה? כן, ההקבלה כאן קצת מפריעה. אכן הביור שזה מורה על הבחינה של קרבת קודשה בריחו וכנסת ישראל בג' תקופות של ימי עולם. אנחנו תמיד חוזרים לאותו נושא, איך בורא העולם חוזר אל עולמו. בריאת העולם זה ניתוק, ואחרי הבריאה הקדוש ברוך הוא חוזר אל העולם. והוא חוזר אל העולם בג' מדרגות. גם בשנה יש לנו שלושה רגלים. הקדוש ברוך הוא חוזר לעולם שלנו במדרגה של שלישיות. בחסד גבורה תפארת. לכן כשאנחנו מזמינים אותו לעולם שלנו, אנחנו מתחילים את התפילה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כי הוא יורד בשלישיות. הוא מתלבש במדרגות משולשות. ולכן עם סגולה נקרא עם ישראל, כי הוא כמו הסגול שלוש נקודות. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, הוא מתגלה דרך שלוש נקודות.
כמו שלוש קווים של הספירות, מצייג הקווים של הספירות, יש שלוש קווים הספירות, מה שלמדת אותנו פעם.
כן, בדיוק, זה מה שדיברנו עכשיו, כן? חסד גבורה תפארת, נכון.
אני מדבר על שלוש הספירות, אני מדבר על הקווים.
זה אותו דבר, שלוש ספירות, כשאנחנו אומרים חסד גבורה תפארת, זה כולל הכל, תמיד. זה גם נצח, עוד יסוד, זה כל המדרגות. גם קטע חוכמה בינה זה נקרא בגדול, כדי לא להיכנס לכל המדרגות, אנחנו אומרים חגת, וזה אומר הכל. נכון, אבל בכל רגע יש את השלוש מדרגות. זה הסוד, שזה מתחלק תמיד לשלוש. אז זה נקרא ג' תקופות של ימי עולם. כמבואר בחז"ל, שתכלית הבריאה בשביל ישראל. מה זה בשביל ישראל? אמרנו, בשביל של ישראל. וישראל הם ג' קווים, אברהם, יצחק ויעקב. עם תליטאי, העם המשולש, העם השלישי. כן? בחודש השלישי, בבן השלישי, אתם זוכרים את העניין של מתן תורה במסכת שבת? שמה, פייחת. וכן אמרו חז"ל, ישראל עלו במחשבה תחילה. גם במחשבה יש ג' מוחים, מוח ימין, מוח שמאל, מוח אמצעי. והנה 2,000 תוהו, אז עכשיו בואו נראה איך זה מתחבר. 2,000 תוהו הם עד שבא אברהם אבינו בתחילת 1,000 השלישים. ואז היה הקשר של קודשא בריך הוא וישראל בבחינת תוהו. למה זה קשר שבבחינת תוהו? שהרי עדיין נשמות ישראל היו שקועות בגלות העמים. כמו שמבאר האריז"ל, בכוונות פסח, ש-60 ריבו נשמות ישראל התגלגלו בדור אנוש, מבול ודור הפלגה, עד שהתחיל תיקונם על ידי האבות הקדושים בתחילת האלף השלישי. זאת אומרת, אנחנו רואים גם כאן, שכשאנחנו אומרים 2,000 שנות תוהו, אנחנו בעצם מתכוונים 2,000 ובאלף השלישי מתחיל התיקון. מה זה התיקון כאן? הופעה של עם ישראל. האם זה אומר שעם ישראל לא קיים? הוא קיים, אבל הוא רק בפוטנציאל בינתיים. הוא עוד לא התגלה במציאות בעולם הזה. ומי שיתחיל לגלות אותו במציאות בעולם הזה זה אברהם אבינו. מתי? באלף השלישי, שהוא תחילת 2,000 שנות תורה. לכן נקראים 2,000 תוהו, למה תוהו? שהיו הנשמות בהיעלם. תוהו זה לא כמו שאנחנו חושבים, אלא כאן יש עניין של תוהו ובוהו, כן? הם נמצאים שם, בבוהו. רק איפה? תן סדר. בשביל זה צריך לבוא איש, כאברהם אבינו, שיהיה מרכבה למדרגה הראשונה הזאת, שצריכה להתגלות, כן? בעם ישראל. ואז דרכו יתחיל הגילוי האמיתי. אמנם מאידך גיסא, הם ימי עלייה, למרות שאתה אומר שזה עניין של תוהו ובוהו, אבל זה ימי עלייה, הילד גדל, הילד צומח, שהרי כל עניינו של גלות הנשמות היו כדי לברר את הפסולת מהם, כמו בדור המבול, שחלק הפסולת העבה ביותר נעלם ונמחה מן העולם, ואותו דבר בדור אנוש, שעלה האוקיינוס ושטף שליש מן העולם, וכן באנשי דור הפלגה ואנשי סדום, שכל זה היה עניין של בירור הפסולת, העבה מאותם נשמות. אז לכן צריך לרדת. החלק של התור הוא חלק הכרחי בבניין, שהיו כמו הזהב שמוציאים אותו מן הארץ ושצריך זיקוך. אז יש עלייה בתוך התור הזה. מזכיר לי את הסיפור מקודם. יש תור, אבל כולם בעלייה. ואם מתברר, כן, בסופו של דבר, שאם תיקחו כמה אנשים נושרים, אז דווקא בחסידות הזאת נושרים פחות. כי הם נותנים לילדים לחיות את החוויה הזאת של הילד. זה ילד, מה אתה רוצה ממנו? ומבואר איפה? שמצד אחד הוא שניים של תוהו, שנים של תוהו, ומצד שני הם ימי עלייה. כלומר, זה הולך ביחד. 2000 של תוהו, אבל גם כן עניין של עלייה בתוך התוהו הזה. אז אל תתייחס לתוהו כאל דבר שלילי. כלומר, כדי להגיע ל-2000 שנות תורה, כנראה שהתוהו עשה עבודה. אי אפשר להגיע, זה לא 2000 ששום דבר לא קורה, זה תוהו, פתאום יש תורה. אלא שבתוך התוהו היה בניין. עובדה שאחרי התוהו מתחיל 2000 שנות תורה, יש גילוי אמיתי. כלומר, מה קרה בירידה למצרים? התחלת הבירור. וכל מה שקורה שם, כבר קורה בפרשה שלנו. שהרי גם אברהם ושרה ופרעה קיימים כבר, הכל נמצא בפוטנציאל, בזעיר אנפין. אחרי זה הוא יתגלה בגדול. מה שקורה לאברהם אבינו באינדיבידואלי, הולך להיות סימן לבנים באופן קולקטיב. שרה אצל פרעה זה בדיוק עם ישראל במצרים. ואברהם יודע את זה. ושם צריך להיכנס אל תוך הפה של הקליפה, כדי אחר כך להוציא משם את כל הניצוצות, ברכוש גדול. אז זה נקרא בירור הטוב מהפסולת. כלומר, מה יצא מכל העניין הזה? מה הלכו לברר שם? מה יצא ממצרים? התורה. 50 יום אחרי יציאת מצרים, יש מתן תורה. מאיפה זה בא? זה לא בא סתם מהשמיים, זאת עבודה שהיה שם בירור. כל הבירור הזה יצא ממצרים ומתגלה באופן של עשרת הדיברות ומתן תורה אחר כך. כלומר, הירידה למצרים העלתה את כל התורה שבכתב שהייתה שם. למדנו את זה, ואותו דבר בגלות בבל. מה הלכנו לעשות בגלות בבל? להוציא תורה שבעל פה. מגלות בבל הוצאנו את כל הניצוצות, ביררנו תורה שבעל פה. ולכן יש לנו גילוי תורה שבעל פה. ובגלות האחרונה, מה אנחנו מבררים? סודות התורה. זאת אומרת, יהיה מתן תורה מבחינת רזי תורה, צפונות התורה, זה המעמד השלישי. זאת המדרגה של גילוי מתן תורה של סודות התורה בזמן שלנו, שנקרא תורתו של מלך המשיח, ימות המשיח. ואחרי זה, 2000, כן, 2000 תורה, שיצא לגילוי כללות נשמות ישראל, באבות הקדושים, כמו שורש האילן, אם כי הענפים היו עדיין מזדקחים בגלות מצרים, אבל כבר היה גילוי של קרבת הקדוש ברוך הוא והאבות הקדושים, ואחריהם בזרעם בכל 2000 שנה. זאת אומרת, לא להסתכל על נקודות שחורות בהיסטוריה, אלא על מהלך כללי. תמיד אפשר לראות נקודות שחורות בכל דבר, אבל בגדול, מה יצא מכל זה? אם אתה עושה רק זום על חלק מהתמונה, אז כל השאר ייראה לך, כן, בצורה מטושטשת. אבל כשאתה מתרחק ומסתכל על מכלול התמונה, אז אתה רואה בעצם שהכל במגמה של עלייה. והנה בשני אלפים שנה אלו, ניתנה תורה לישראל, וכן ארץ ישראל, כן, 40 שנה, בתוך אותם 2000 של תורה, כלומר התורה וארץ ישראל זה דבר אחד. יש דבר מבהיל בשלה הקדוש, אני חייב לקרוא לכם את זה, על העניין של התורה בארץ ישראל. אם הבאתי את זה פה. בפרשה שלנו, מביא קצת עניין של ספר קטן, ממש מבהיל, של הרב מרדכי עטייה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מקובל גדול, והוא מדבר על העניין הזה של לך לך, הוא מדבר על מה שקרה בשואה. החסידים, אומר מדוע, שואלים אנשים מדוע החסידים והצדיקים אשר צעקו בקום עליהם אדם רשע, לא נענו. ועד רבה, מתו בהתעטפם בתלית ובתפילין. ושואלים, הלכו בהם, זו תורה וזו שכרה? אבל המבין דברי הרב שערי אורה והשלה, שכל דבריהם הקדושים הם לפי חוכמת האמת, יבין וידע כי כל זה היה בעוון ישיבת חוץ לארץ, שהיא נגד רצון הקדוש ברוך הוא. וכתבו לקמן, משם זמרת הארץ, כי התורה ומעשים טובים שבחוץ לארץ, השרים התמאים הם חומסים וגוזלים אותם. כלומר, ללמוד תורה שם, ולעשות מעשים טובים זה נגזל. ולכן לא נענו ביום צרה וצוקה. דברים קשים הוא אומר פה. וכל שכן שאינם יכולים לעשות ייחוד בקדושה, ודבר זה מפורש יוצא בדברי אריזל בשאר הפסוקים פרשת לך לך. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים שהתורה וארץ ישראל זה דבר אחד. זה לא שקרה איזה משהו ופתאום נתנו לנו איזה מקום. אז ניתנה תורה לישראל וכן ארץ ישראל. ולכן ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כן, תמיד אותם דברים של הרב קוק. כי זה קשור למהות. ארץ ישראל ובית המקדש. ואפילו שחרב המקדש. נו, הנה, תמיד יגידו לך, כן, הגענו, אבל היה חורבן. האופטימים. כן, סגי נאור. תמיד יש אחד כזה שיגיד לך, טוב, בסדר, הגענו, אבל תראה מה קורה. כל הזמן מסתכלים על הנפילות. נכון היה חורבן. אומר הרב, ואפילו שחרב המקדש וישראל הלכו בגלות, הרושם שלהם נשאר לעולם. כשאתה או בונה בניין, הבניין הזו במגמת העלייה, למרות שיש ירידות גם בעלייה הזאת. כמו שכתוב, לא זז השכינה מכותל המערבי. וארץ ישראל עדיין בקדושתה. ולכן נקראים שנים אלו ימי עמידה, כמו אצל האדם הפרטי, שהכוונה על ימים שבהם נעשו היסודות, כמו שאדם בגיל הזה בונה בית. יסודות בגילוי קרבת קודשא בריך הוא בכנסת ישראל, ששוב אין בו נפילה, שאפילו בשיממונם יש בהם קדושה. וזה הדבר שמעמיד הקשר להיות בר קיימא. ואחר זה, בשני אלפים ימות המשיח, ימי ירידה. למה ימי ירידה? משיח זה ירידה? כמו שמצינו שישראל גלו לבין העמים, ואפילו ששכינה גלתה עמהם. אבל אין זה כמו ישיבה בבית אחד, וכמו שהיה בארץ ישראל ובמקדש. ולכן נקראים ימות המשיח, שיושבים ומצפים להתחדשות של גילוי שכינה בישראל. כן? אבל ישאר עדיין רשימו של אהבת קודשה ברחוב ישראל. אז יש ירידה מצד אחד, אבל הירידה הזאת היא לא סתם ירידה, היא געגועים, היא בניין. לאלה שחושבים שהציפייה לישועה אין לה שום ערך, הנה התשובה. הציפייה היא חשובה יותר אפילו מהגאולה עצמה. איך אומר הבעל שם טוב זצ"ל? זכותו תגן עלינו. שכשאנחנו מתכוננים לאיזה חג, השמחה יותר חזקה מכשהחג מגיע. כשהחג מגיע, מה אתה עושה? אתה רוצה את המצוות בפועל. נו, עכשיו אתה תופס את היתרות ואת הלולב. בסדר, עשית את זה. ברגע שאתה תופס ביד מצווה, הגשמת אותה, צמצמת אותה. אבל לפני החג, וואו, עוד מעט אני הולך לקנות לולב. רק בהרגשה הזאת, אתה מקיים פי אלף מאשר הלולב ביד שלך. כי אתה כולל את כל הדברים. לא רק את הצמצום של הלולב ביד, תבינו מה אומרים פה. אדם שמתרגש לקראת יום גדול זה הרבה יותר בונה מאשר היום עצמו. ההרגשה לצאת למקום שאתה חולם עליו הרבה יותר חזקה מההגעה למקום הזה. הציפייה לישועה, רבותיי, היא לא פחות חשובה מהגאולה עצמה. ואנשים נתפסים כמו עגל הזהב למדרגות שהם אפילו לא מבינים.
זה החיבור לאור, עדיין.
בוודאי.
זה החיבור, זה החיבור. זה הניתוק.
מה?
הייאוש זה היפה, זה הניתוק.
יפה מאוד, אבל שם מתעוררת התקווה והתשוקה. זה הבניין. כמו אנשים אומרים, למה כותבים, למה קוראים לחודש חשבן מר חשבן? כי הוא מר. למה הוא מר? אין בו חג. כתוב בספרים הקדושים, אתה יודע למה אין בו חג? כדי שתתגעגע לחג. זאת אומרת שבחג הזה, בחודש הזה, הגעגועים צריכים לגבור עוד יותר. ואז אתה מגלה את התוכן הפנימי של הגעגוע, של הציפייה לישוע. הרי זאת השאלה ששואלים, ציפית לישוע? למה לא שואלים שאלה אחרת? כי הציפייה לישוע זה הדבר. זה הדבר. ושלוש תקופות אלו של העולם, הם כמו באדם הפרטי. שהגם שמכריזים בת פלוני לפלוני בתחילת יצירת הבלעד, אבל ב-20 שנים ראשונות הוא בבחינת תוהו. הנה, כבר הכריזו. למה לוקח 20 שנה כדי לגלות את זה? הרי כבר הכריזו. לוקח הרבה זמן. היה לי חבר ביישוב יש לי חבר ביישוב, שעשינו לו חנוכת בית יום אחד. אז הוא ביקש ממני לומר כמה מילים שם. אז אמרתי לו, אתה מספיק מודה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר לי, על מה? הנה, אני עושה חנוכת בית, אני מודה. לא. מבריאת העולם עלה במחשבתו שיום אחד תגור פה אדם. בקטע האדמה זה שאף אחד לא הגיע. אף אחד לא בנה את הבית שלו, חוץ ממך, אתה הראשון כאן. אתה יודע מה זה? הבית הזה, המקום הזה מוכן מששת ימי בראשית. אז פתאום הוא הזדעזע, הוא אומר לי, וואלה, אף פעם לא חשבתי על זה. וכל פעם הוא מזכיר לי את זה עכשיו. וככה צריך לחשוב. יש שטח בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לי לגור פה. מבריאת העולם עלה במחשבתו בהתחלה. שאני אהיה שם. איזה יופי, רק לחשוב על זה, זה לפקוט. משמחה. זה נקרא תוהו. אז איפה התוהו? כי זה עדיין לא מתגלה, זה נקרא תוהו. אבל הכל כבר בפוטנציאל, כמה לקח עד שאני אגיע למקום שאני גר בו? כמעט 6,000 שנה. לא חשוב. כמה זמן לקח עד שהתחתנתי? לא חשוב. התחתנת? כמה זמן לקחת שבניתי? לא חשוב, בנית? כל המדרגה שבאמצע, בדרך, צריך לכבד אותה. לא לזלזל בה על חשבון היום שבו אני רואה את הבניין. זו טעות. כשהכנתי את העלייה לארץ ישראל, הייתה התרגשות. ואני חייב לחזור כל רגע אל ההתרגשות הזאת, כדי להיות שמח שאני גר בו. לפני שהתחתנתי, הייתי כל כך מתרגש לאישה שאני הולך להתחתן איתה. אני חייב להזכיר לעצמי כל הזמן את ההתרגשות הזאת, כדי להיות איתה באמת. אם לא, אני כבר לא מסתכל עליה. ככה בונים בניין. על זה אומר רבי נחמן, אני לא אוהב זקנים. מה זה אני לא אוהב זקנים? אנשים שמתייאשים מהחיים. לא אוהב זקנים. אתה רוצה להיות זקן? זקן בחוכמה, אבל יניק. מה זה יניק? כמו ילד חדש שכל דבר הוא מתלהב ממנו. זורקים סוכריות. איזה שמחה יש לילד בבית כנסת? זורקים סוכריות, הוא נהיה צייד. יש לך שמחה כזאת על משהו בחיים שלך? בשכונת רמת שלמה, הייתי לומד שם באיזה ישיבה, היה שחקן כדורגל, אחד מאלופים בארץ. אבל הוא עשה תשובה. עשה תשובה, נגמר. עזב את הכדורגל, נהיה אדם רציני. כן, הולך ככה. שחקן, אפילו צחוק, חיוך, כלום. והילדים שלו, וכולם, כן, מסתכלים עליו, לא. היה שחקן, היה שחקן. יום אחד, אני בא ללכת לישיבה, והילדים משחקים כדורגל בשכונה שם. אחד מהילדים בועד בלי כוונה, פאף, הולך הכדור, מי יוצא מהבית שלו? הוא. ואני מסתכל עליו, מה הוא יעשה? הוא בא, תופס את הכדור, נתן בעיטה כזאת יפה, הכדור הלך עד לילדים, כולם צחקו והוא חייך. הבן שלו היה בין המשחקים. בפעם הראשונה הוא ראה את אבא שלו מחייך. על מה? על כדורגל. אבא, אתה לא יכול לחייך כל הזמן שאתה בתורה? איפה התשובה שלך אז? אתה רואה שאתה מזויף? למה אתה לא שמח בתורה שלך? אתה חייב לבעוט בכדור כדי לחזור לשמחה? אתה בהחלט חייב לבעוט בכדור כשאתה לומד תורה. תבעט כל פעם בכדורים. תהיה שמח, תחייך. מה הילד מקבל? אבא עצבני חושב שהדברים החשובים בחיים הם צריכים להיות במדרגה כזאת? אפשר גם לצחוק ולהיות רציני. זה לא סותר. כשרוצים להגיד לילד שדבר הוא חשוב, אומרים לו, זה לא משחק. להפך, תגיד לו, זה משחק. לכן זה חשוב. כל העולם הזה שחקנים, כולנו שחקנים. כל אחד משחק את המשחק שלו. אז 20 שנים ראשונות הוא בחינת תוהו, שאין עדיין גילוי ושייכות ביניהם. אבל כל אחד נבנה. האישה מצד אחד, הגבר מצד שני, הם מכינים אחד את השני, אחד בשביל השני. ונברר הפסולת מחומרו שהוא ענייני תיקון המידות וקבלת עול מצוות. ואחר זה, מ-20 עד 40 הוא הזמן של עמידה, שמעמידים תולדות, בונים, וזה הדבר המקיים אותם. כמו שכתוב, והיו לבשר אחד. אתם רואים איך שהוא כולל פה את העניין של הזיווג עם העניין של הפרנסה. שכתבו המפרשים שעל ידי תולדות נעשה הקשר של קיימה, ולכן נקראים ימי עמידה, שמעמיד הקשר שלהם שלא יתנתק. וגם קיום המצוות של תורה שייכים יותר, שמתחילת בקיום מצוות פירור ובו. וכן לומד תורה בתהרה, כמבואר בתור אבן העזר. ואחרי זה, ימי ירידה. מה זה ימי ירידה? אחר שהם ידעו התולדות שכל אחד מהם גדל ובנה בית משלו, נשאר בחינה של ימי ירידה שנשאר הרישים ומקודם. קוראים לזה ימי ירידה. אבל בעצם זאת גם עלייה. עלייה חדשה. יורדים מהעניינים שהיו.
ההתבשלות.
עולים למדרגה אחרת. ירדתי מזה. כן, יש ביטוי כזה, נכון?
זה בקונוטציה חיובית, כמו שאנחנו אומרים, שהירידה היא המהות.
נכון, נכון, נכון. ימי ירידה. אבל פה, כשאומרים ימי ירידה של זקן, אתה אומר, טוב, כבר יש לו רגל בקבר.
אוקיי, כנראה רק זקן, כמו שאנחנו אומרים
עכשיו. כי הוא רק זקן.
בבקרים. שהעלייה לצורך ירידה.
ירידה.
יש כאלה בגיל 50 הם כבר זקנים.
יש גם בגיל 20.
תראו.
לכן לא צריך לגדל ילדים רציניים במובן הלא טוב של המילה. הילד צריך להיות שמח. הילדים נשארים בבית וקרוב לבית, קרוב לחינוך של ההורים, רק אם בבית כיף. נקודה. אם בבית לא כיף, הם יחפשו את הכיף הזה במקום אחר. מי שלא מבין את זה, צריך להבין את זה. איפה שכיף אני רוצה להיות, גם אני, בגיל שלי. אם כיף לי עם האנשים ואני צוחק איתם, כיף לי להיות איתם, אני הולך אליהם. אתם הולכים בבתים של אנשים שתמיד עצובים, תמיד עצבנים? לא, אין לכם חשק בכלל להתקרב לשם. אולי זה מדבק אפילו, חז ושלום. אני רוצה להתדבק ממחלת האופטימיות והשמחה. אז אני לומד אצל רבנים שמחים, רבנים צוחקים, רבנים אופטימיים. זהו. ואני משדר, מנסה, כן, לשדר את האופטימיות. כי זה מה שהכי חשוב. שלשום נכנסתי לישיבה, אני רואה חבר שלא ראיתי מזמן, כזה עצבני בלימוד. אז אני אומר לו, מה קורה? אתה כל בסדר? הוא אומר לי, כן. אתה לומד? הוא אומר לי, כן, משתדל, קשה, וזה. טוב, מה אתה עושה? וואו, פרנסה, וזה, וזה. אמר לי, אני לא יודע איך להתקדם. אמרתי לו, אתה שמח? מסתכל עליי, איזה שאלה, הוא שואל אותי. שאלתי, מה אתה לומד? איזה סוגיה? כן, אמרתי לו, אתה שמח? אני אנח ככה, אומר לי, לא יודע. אמרתי לו, זה העיקר. אתה צריך לבנות שמחה, אם אתה שמח, כל השאר יעבוד. אמרתי, טוב שפגשתי אותך, לא חשבתי על זה. אמרתי, תהיה שמח, תבנה שמחה. תעשה דברים שמסמכים אותך, תבנה את זה. זה לא שמגיע, אז אני שמח, לא מגיע, אני לא שמח. אתה בונה את השמחה. וזה מה שמצינו בחז"ל. כתבו המפרשים? לא. וזה מה שמצינו בחז"ל. מטבע של אברהם אבינו עליו השלום, בחור ובתולה מצד אחד, זקן וזקנה מצד שני. תשימו לב איזה יופי. לאברהם אבינו היה מטבע. מצד אחד מה רואים? בחור ובתולה. חס ושלום. שיץ. מצד שני, זקן וזקנה. אברהם אבינו? זה המטבע שלך? מה רוצים לומר לנו חז"ל? לפי המבואר, הרי תקופה ראשונה היא כולה חסד. שעדיין לא קיבלו ישראל מצוות ולא באו לידי גילוי ונשמותם בגלות. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הנהיג העולם באופן שנעשה צירוף הפסולת מהנשמות וכולו הנהגת החסד. תשימו לב איזה פרדוקס. 2000 שנה ראשונות זה תוהו ובוהו. למה זה כנגד החסד? דווקא כי הקדוש ברוך הוא עושה את החסד בלי לעשות חשבון מה קורה, אם עוד לא התחלת את זה. זה יש בירור שם.
למה?
איך?
זה
נשמע
הפוך.
זה
שכאילו,
אין ישראל ב2000 שנה ראשונות.
יש מה שאין לו.
זה מביאים את החסד, כרגע אין ישראל.
אין ישראל, אז למה זה חסד?
בגלל שהוא נושא את זה בלאו אחר, בלי התורה.
זה מה שאני אומר. זה החסד האמיתי.
למה אתה קורא לזה בירור?
בגלל שיש בירור. איך מגיעים ל2000 שנות תורה? ממה? כשהגעת לגיל 20 ויום אחד, מה זה 20 ויום אחד? זה כל ה-20 שהיו, נכון? פלוס היום הזה. אתה יודע, יום אחד אמרו לפיקאסו, נכנס למסעדה, אז הוא רצה, שם הזמין את כולם, אמרו לו, אתה משלם? אומר להם, כן, הנה. אמרו לו, מה זה? אומר לו, מה זה? זה קנית את המסעדה עכשיו. לא רק את האוכל של החברים, קנית את כל המסעדה. אומר לו, מה, זה דבר שעשית בשנייה? אומר לו, לא, אדוני, 70 שנה בשנייה. זאת אומרת, הבניין הוא כל מה שהיה לפני. זה בירור. אין לך משהו שתלוש מהחומר, פתאום מופיע לך בחיים. הבנית את זה.
זאת אומרת, אפשר להגיד. השאלה היא שזה עניין של מושג. זה כמו שאפשר להגיד
שהפרטים, שההתפרטות היא האחדות. למה? כי אם לא הייתה ההתפרטות, אז הלכת לחזרה לאחדות.
אני אומר שצריך להסתכל בכללי. לא אמרתי שההתפרטות היא בעצם הדבר.
מה זה? שוב, מה שמפריע לי. רק מבחינת, אולי אני מפספס משהו. מדברים על חסד ועל בירור. אז חסד זה מין תפיסה של התפשטות כזו.
כן.
עכשיו, בירור זה משהו להפך. זה גבורה. זה בוא נברר, בוא נברר.
בתוך העולם הזה נעשה בירור, בתוך העולם פנימי, שעדיין לא מופיע, לא מגלה את הבחינה האלוהית שהיא תורה.
אבל הוא משהו בגרעין. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא.
מה זה משהו בגרעין?
הוא משהו שורשי, הוא עדיין לא רואים אותו.
הוא מתפתח כבר. הוא מתחיל להופיע
לאט. אז כל העולם הזה הוא חסד וברור.
יפה מאוד, בוודאי.
בסדר, אבל מצד שני. טוב, בסדר.
בוודאי. זאת אומרת שיש בתוך אותם מדרגות את כל המדרגות. אם אתה מסתכל במבט חיצוני, אתה לא תראה שום דבר. בפנימיות אתה תראה. מבחוץ אתה תקרא לזה תור ובוא, במובן השלילי לגמרי. אבל אם אתה רואה בפנים, אתה רואה שהילד מתחיל להתרקם שם, הוא נבנה. כל יום בונה אותו קצת יותר. אז זה נקרא כולו הנהגת החסד גם מבחוץ. ואחר זה, בימי הירידה, שישראל בגלות, ואין מקדש, מה שגלה עמהם הוא גם כן בחינת החסד. זאת אומרת, מה יצא לגלות? החסד, אותו חסד, שבא איתם חוזר, יוצא. ורק בתקופה האמצעי, שהיה מקדש וישראל היו על אדמתם, מקיימים מצוות, הוא בגדר של ניזונים בדין. אז תשימו לב, יש חסד בהתחלה, חסד בסוף, ודין באמצע. וזה הביאור מטבע של אברהם אבינו עליו השלום, שהיא מידת החסד, הוא מידת החסד, בחור ובתולה מצד אחד, הוא הנהגת החסד בתקופה הראשונה של השייכות. זכרתי לך חסד נעורייך, קודשה ברוך הוא וכנסת ישראל, שהיה בבחינת בחור ובתולה. וכן בתקופה השלישית, זקן וזקנה, קנו חוכמה כבר. זה אותו בחור ואותה בתולה שהזדקנו ביחד. קודשה ברוך הוא וכנסת ישראל במרכאות, כן? מצד שני, שהם בגלות והנהגתם במידת החסד. ואילו באמצע, היא הנהגה של איש ואישה. איפה זה האמצע? יצחק ויעקב. שהם שניים, או שנים של הנהגה בדין. יצחק אבינו שהוא מידת הגבורה, דין, וכן יעקב, כן, זו השאלה של רבי אמרם, שכלול מחסד וגבורה, לכן הוא גם כן, שמורה על קרבת קודשה ברוך הוא וכנסת ישראל בדין. מה זה אומר? שבעצם אנחנו מבינים עכשיו למה הברכה שלנו בעמידה מתחילה באברהם, ומסתיימת באברהם, גם החתימה באברהם. באמצע יש לנו אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה המטבע שהייתה לאברהם, שזה סוד גדול ביחס בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בהיסטוריה, בימות עולם. ולכן נמצא כי לשון אהבה מצינו רק אצל יצחק ויעקב דווקא, ולא אצל אברהם. מעניין, אברהם צריך להיות אהבה, כמו שדייק בזוהר הקדוש בפרשת תולדות, שלשון ויאהב נאמר ביצחק ורבקה, וכן ביעקב ויאהב את רחל. הרי זה דין, למה אתה אומר לי ויאהב? זה תרתי דסתרי. למה? משום שהיה בו חלק הגבורות של יצחק, כן, ביעקב. והוא כמבואר כבחינת אברהם בבחור ובתולה, וזקן וזקנה, מורה על החסד של הקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומטיב. לפני זה, סוגריים לשאלה שלך, ששאלת אותי, למה הממון, הנה כאן אתה רואה שיצחק ויעקב מחוברים. ואילו בחינת יצחק ויעקב מורה על בחינת ניזונים בדין, שאז קרבת ישראל וקודשה ברוך הוא היה בגילוי, במקדש וארץ ישראל, ולכן נאמר בזה אהבה. ואם כי גם אברהם מידת אהבה, בפשטות, אבל זו אהבה של חסד, ושם אצל יצחק ויעקב זו אהבה של דין. תשימו לב, בתוך האהבה יש אהבה של חסד ואהבה של דין. אהבה של חסד גמור, ואהבה שמתוך ששייך, שקיבלתי, שבניתי. מגיע לי. וזה איפה הביאור בפסוק ועשך לגוי גדול. זה שאומרים אלוהי אברהם היא מידת החסד. באלפיים שנה תוהו, על שם העתיד, כמו בחור ובתולה שנמשך חסד לישראל משום העתיד שיהיו אחר כך איש ואישה כביכול. וזה נרמז בפסוק ועשך לגוי גדול, הוא לשון עתיד. כלומר, יש כבר כאן אופטימיות. הקדוש ברוך הוא ניגש לאברהם במידת האופטימיות. אהיה. ועשך לגוי גדול. אדם שיש לו אופטימיות כזאת, שהוא יודע שהוא הולך להיות גוי גדול, הוא כבר הרוויח את החיים שלו. יש לאן ללכת. והיינו חסד משום העתיד. והברכך, מה זה הברכך? זה יצחק שנאמר בו, ויברכהו השם וימצא מאה שערים, בשנה ההיא מאה שערים. הוא הזמן של ניזונים בדין. זאת אומרת, אלפיים של תורה. בוא נראה איך אתה מתייחס, איך אתה בונה לעצמך את הכלים. והגדלה שמך, זה יעקב בי' ב' שפטי יא ו-660 ריבו נשמות. ובכך חותמים, והיה ברכה שיהיה שוב חזרה לבחינת החסד מכוח האהבה שהייתה בשני אלפים תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, זכרתי לך חסד נעורייך. זה הסוד של הצד הראשון של המטבע. והנה, כמו שימות עולם מתחלקים לשלוש בחינות, וכן חיי האדם, כך הוא ג' זמנים שיש בשבת, ליל שבת, ויום שבת, ולעת מנחה עוד מדרגה. כן? ליל שבת הוא בחינת בחור ובתולה. זה הרגע הראשון, זה ההתחלה. הכל כזה טרי, רענן, ירוק. מצד אחד, שהוא התגלות החסד של קודש הבריך הוא שנותן מתנה טובה לישראל. כן, מתנה טובה יש לי בבית גנזאי בשבת שמה. אז אנחנו מרגישים את התענוג הזה של כניסת השבת. כאילו זה משהו חדש. מעלה אותם אל היכלו, כולו אומר כבוד. ומרוב האור הוא בחינת שני אלפים של תוהו, כמי שאינו רגיל לאור, שקשה לו לסוב לו, וכאדם שיוצא מתוך אפלה לאור גדול, ונקרא ימי העלייה לעולמות העליונים. אנחנו בימות החול, יום שישי זה יום חול. זה כנגד ימות התוהו, שנות התוהו. והנה יש לך עלייה כזאת כי אתה מרגיש שאתה הולך לאיזה כיוון. זה שבת. והוא בחינת שמור, מלשון משמר, שמוריד הפסולת. מה אנחנו עושים? קודם כל שמור ואחרי זה זכור. שמור זה סור מרע. אז אנחנו בורחים, יוצאים מהחול, משאירים בימות החול את כל הקליפות, פסולת של ימי המעשה שנשארים למטה. ואחרי זה ביום שבת, אז תתענג על השם. שני אלפים של תורה, תענוג, עונג, שבת זה לימוד תורה. כיוון שניזונים בדין על ידי התפילות שעלו יותר, כמבואר באריזה, כן, לפי המדרגות של העליות התפילות בשבת. ואחרי זה, לעת מנחה, שנוטים צללי ערב, אז יש מין הרגשה כזאת שזה עוד מעט הולך להסתיים, כמו ימות הירידה אצל האדם, מגיע שעת הפרידה, אתה מרגיש שאתה הולך להיפרד מהשבת, הוא בחינת ימי ירידה, אבל, והתקווה לעתיד, כמו בימות המשיח. זאת אומרת, אתה, לכן אומרים חז"ל שמשיח במוצאי שבת, ומוצאי שביעית, שזאת התקווה, כי אתה הולך להיפרד, אז אתה מתגעגע כבר, אתה מתחיל להתגעגע, לכן אנחנו פותחים גם כן עוד פעם ספר תורה וקוראים כבר על הפרשה הבאה. משליחים אותנו כבר לשבוע אחר כך, לעוד שבת. ולכן הוא עת רצון. תשימו לב איפה המדרגה הכי גדולה? דווקא בירידה הזאת, באתה מה שהגדרת כאילו שאתה הולך למות חס ושלום. שם זה עת רצון, למה? כי יש געגועים גדולים. מה עושים החסידים באותו זמן? שרים, ניגונים. ניגונים זה המדרגה שמעלה אותך לגעגועים האלה. כידוע, כי רצון הוא הקטר, זה עת רצון, זה, כן, לך השם עת רצון, קטר, הסתלקותו של משה רבנו באותה שעה. ההתחלה, חוזרים שם על ההתחלה דווקא. וכן אז הוא זמן התשוקה לימות המשיח. שם אתה מתגעגע. ואז אומרים בזכותו שננצל ממלחמת גוג ומגוג, שזה בעצם סעודה שלישית, המדרגה השלישית, שאנשים לא מבינים מה קורה שם בכלל. מי נשאר לסעודה שלישית? שם זה הבניין האמיתי לאלה שנשארו דבקים. נשארו עדיין בטבע, לא נשרו מהחדר כי כבר התייאשו. להפך, במדרגה הזאת שנראית כירידה, התשוקה, הגעגועים, הרצון להתקרב, הרצון להגיע, מביא אותך לרצון לבחינת הכתר.